ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני זיימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום, פרשת השבוע, פרשת חוקת, הפרשה שלנו עמוסה בדברים שמופיעים פה בגור אריה על אתר, בכל זאת ניגע רק כמובן בחלק מהדברים וניגש ישר לתחילת הפרשה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. הפרשה מתחילה עם ענייני פרה אדומה, ורשי באמת מתחיל עם העניין הזה של חוקת התורה. הוא אומר כך: לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתיב בחוקה גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה. זאת אומרת, יש פה באמת, התורה עצמה אומרת לנו שמדבר פה במשהו שהוא גזירה, שהוא חוקה, ולכן יש לזה איזשהו מימד שהוא נשגב מהבנתנו, הוא עוצר את ההרהור שלנו, ובאמת הוא בעצם אומר שזה שאומות העולם אומרים מה הטעם יש בה, באמת מבחינתנו אנחנו מתקשים להבין את הטעם שיש בה, ובכל זאת זאת חוקת התורה. אבל פה זה הזדמנות עבור המהר"ל בעצם להציג פה בפירוש שלו על רשי על התורה את התפיסה העקרונית שלו בנושא הזה של טעמי מצוות, ובכלל את התפיסה הזאת של היחס בין התורה לבין החוקיות שלה. ופה דווקא בעניין ההתחלה וההמשך. ההתחלה באמת הוא מעורר איזושהי שאלה חזקה מאוד, שבאמת מה פלא, מה רשי פתאום מתעורר כאן, או חזל מתעוררים פה, כאן כתוב חוקת התורה, מושג חוקה מופיע הרבה פעמים, זאת חוקת הפסח, ושמרתם את חוקותיי ותורותיי, הרבה מקומות מצאנו לשון חוקה, הוא אומר. אבל הוא אומר משהו מיוחד פה, שעדיין לא מצאנו בשום מקום שיהיה כתוב חוקת התורה. פה יש משהו מאוד מיוחד. והוא אומר, מה ההבדל אם כתוב חוקת הפסח או חוקת התורה? ופה אומר דבר מעניין. שבכל שאר המקומות, נראה יש עוד מקום אחד בסוף ספר במדבר, שאחר כך הוא ישאל את זה, בסוף פרשת מטות מופיע, זאת חוקת התורה בנושא של כלי מדיין, אבל בינתיים עד כאן לא מצאנו חוקה, אלא במצוות, ופעם ראשונה פה מופיע חוקה ביחס לתורה עצמה. הוא אומר שיש הבדל. כי המצוות, באמת אדם, כשעושה אותם, השאלה של הטעם, הסיבה, התוכן, הוא לא משמעותי. מה שחשוב בעשיית המצוות זה עשייה עצמה, והמילה המצווה תלויה בעצם בעשייה, והיא לא נועדה מלכתחילה ללמד אותנו, נכון? שאנחנו רוצים שיהיה בה הדהודים בתוכנו וכו' וכו' וכו', אבל מלכתחילה הדבר הבסיסי זה קיום המצווה עצמה, ואף על פי שאדם לא יודע שום דבר, המצווה נעשית באופן מלא. תכף נראה שגם לגבי המצוות עצמם הוא לא תופס את העניין הזה רק מתוך המימד הזה ומתוך ההיבט הזה. מכל מקום, לגבי המצוות שהיה כתוב חוקה ושהמצוות הן גזרות, זה דבר שהמהר"ל מאוד מאוד מסכים איתו, משתמש בו, אבל פה יש חידוש. הוא אומר, בתורה לכאורה לא היה שייך לשון חוקה, כי בתורה שייך לימוד. ואם התורה שייך לימוד, אז למה כתוב בכל זאת זאת חוקת התורה? מה פירוש לימוד? לימוד פירוש של דבר ניסיון של המעמד של האדם להבין. אין משמעות בעצם ללמוד דברים שהם מעבר להבנה. כי אתה לא יכול להבין מה שאתה לא מבין. והתירוץ הוא שיש פה איזה חידוש מסוים, שאף בתורה יש חוקה. יש באמת גם בדברים האלה התכניים דברים שאתה מבין שאתה לא מבין. ויש סוג מיוחד של הבנה שאתה מבין שאתה לא מבין. ואז הוא בעצם הולך הלאה בעקבות חז"ל בעניין הזה, והוא באמת שואל את השאלה, למה דווקא פה חז"ל אמרו, בסופו של דבר מדובר פה במצווה, שגזרה היא מלפני, אין לך רשות להרהר, למה לא אמרו את זה על כל הדברים? הרי חז"ל אומרים שבעצם מי שאומר על כאן ציפור יגירו רחמך ועל טוב יזכר שמך, מי שבעצם עושה את הדבר הזה, הוא בעצם עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. אני יודע שיש סביב כל הנושא הזה של כל הסוגיה הזאת של טעמי מצוות ואיך לומדים שם את הגמרא והמחלוקת בגמרא, זה נושא שרחב מאוד, שבעצם הרמב"ן והרמב"ם עוסקים בו ביחס למצוות שילוח הקן, אבל פה הוא נותן הצצה לתוך הדברים. אמר על עצמו עסק בזה בהרחבה בתפארת בפרק השביעי, אבל כאן הוא בכל זאת נותן לנו תמצית הדברים, והוא אומר, שהוא מאוד מקבל את הנושא הזה, בניגוד לרמב״ם שאומר שזו מחלוקת בגמרא, והוא לא מקבל את התפיסה הזאת שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, בעוד שהם רק גזרות, והוא אומר, לא, אי אפשר להגיד, הרמב״ם הרי בנורא נבחים אומר שאי אפשר להגיד בשום פנים ואופן שיש פה איזה שרירותיות, שיש כאן גזרות, וזהו זה, ולכן זה עד ארבע, מבחינה מסוימת שיטת הרמב״ם היא שלבוא ולהגיד שהתורה היא גזרות, היא איזשהו רצון שרירותי של הקדוש ברוך הוא, זה איזשהו פגיעה, כי אפילו האדם הכי פחות מנסה לעשות דברים מתוך, לא מתוך מצב שרירותי, מתוך תוכן, מתוך ידיעה, מתוך בחירה, מתוך הבנה. ופה נגיד שכל התורה היא רק עניין שרירותי של גזרה של הקדוש ברוך הוא, אז הרמב״ם דוחה את העניין ואומר שחשוב להגיד שיש תוכן ויש משמעות ויש טעם למצוות. מכל מקום המהר"ל לא מקבל את הדברים האלה, והוא מאוד מאוד חוזר על כך שאנחנו צריכים להגיד שהמצוות הן גזרות. אבל פה הוא אומר, אין הפירוש שכשאנחנו אומרים שם מצוות הן גזרות, או מה שכתוב גם פה, שגזרה היא מפנה. אין הפירוש, אומר המהר"ל, שיהיו גזרות בלי טעם. אלא הן גזרות שיש בהן טעם. כלומר, לפי הרמב״ם, אם זה גזרה עם טעם, היא כבר מאבדת העניין של הגזרה. הרמב״ם יצא כל הזמן נגד התפיסה הזאת שגזרה משמעותה איזשהו דבר שרירותי, שהוא נטול טעם, מעוקר ממשמעות. אז אומר לנו, לא, אני רוצה להגיד גם את הצד הזה של גזרות, אבל גם אני רוצה להגיד שהן עם טעם. איך ניישב את הדברים, ופה אנחנו נפגשים באמת עם השיטה המיוחדת של המהר"ל, שבאמת יש להם טעם. אז למה הם נקראות גזרות? ופה הוא אומר את הסיבה הבאה, שבעיקר בעצם הוא רוצה להגיד גזרות, כדי שלא נאמר שהם רחמים. שלא נגיד שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות דברים, לתת צדקה, כחלק מזה שהוא מרחם על העני. וזה מה שאומר פה בעצם המהר"ל. התורה שנתן לנו קדוש ברוך הוא, זה כל דבר הוא במידת הדין, שהדין נותן לעשות כך, שיש פה איזשהו משהו שמחויב לעשות מצד הסדר והחוקיות. לא, אין פה איזה משהו שהוא עניין של נדיבות או של רחמנות, יש פה משהו שהוא מחייב אותך. המהר"ל מאוד חשוב לו לשמור על האלמנט של החיוב וההכרח, שהדברים האלה הכרחיים, אדם חייב לעשות אותם. ומה שאמרה התורה, ליתן צדקה או לתת מעשר, או כל הדברים שהם גילות חסד, כל המצוות האלה הן גזרות שהקדוש ברוך הוא גוזר עלינו לעשות את הדברים האלה. במידת הדין אנחנו מחויבים לדבר. זה לא עניין של נתון להכרעתנו, לרצוננו, אנחנו מזדהים לדבר, לא מזדהים לדבר, זה לא רחמים. וההסבר שהוא מסביר הוא שבעצם הקדוש ברוך הוא גוזר את הדבר הזה עלינו, משום שהוא דואג, המוקד של המצווה, אפילו שמצוות החסד, הוא האדם שעושה אותם ולא האדם שמקבל אותם. מסביר כך, כי מה שחייבה התורה בצדקה ומעשר, זה משום שאדם שעושה את המצווה, הוא חייב לתת מעשר כדי שהאדם עצמו יהיה לו, או יהיה בו את תכונת ההטבה, לא, ושלא יהיה בו איזשהו משהו רע. כלומר, המצוות הן מתקנות את האדם שעושה את המצוות, ואין המצוות תכליתם האדם שיקבל את החסד, או את העזרה, או את התרומה, או את המעשר. או בלשונו של המהר"ל בצורה מאוד ברורה, שהדבר הזה היא גזרתו של הקדוש ברוך הוא על מקיים המצווה, והוא לא מביט אל העני עמכי הרוח, שהוא לא מצווה את הצדקה בגלל שהוא רוצה לפרנס את העני. הרי אם הוא רוצה לפרנס את העני, יכול לפרנס אותו בהרבה דרכים אחרות. מצד הקדוש ברוך הוא זה לא איזה המשך אחר של דאגתו לנצרכים. זה לא, דאגתו היא לעושי המצוות. שוב ושון המהר"ל, שאין המצווה אלא לעושי המצווה. והם לתועלת מקיים המצווה. ועל עלינו שמחויבים במצווה הם גזרות, הם הכרחיות, הם כפויות עלינו. אף על פי שהתוכן הפנימי שלהם אין ספק שיש בו הרבה מאוד רחמים. כלומר, אנחנו יכולים להבין למה הוא גוזר עלינו את הדבר הזה, אבל מהרגע שהוא גזר, מבחינתנו זה גזירה. כן, הקדוש ברוך הוא גוזר עלינו ללכת בדרכיו. אבל גם זה מגזרתו של האדם, של הקדוש ברוך הוא על האדם, ולא נתן הקדוש ברוך הוא המצוות לישראל על צד הרחמים על הבריות, רק כגזרות. כן, זו העמדה המורכבת של המהר"ל, שבאמת מעדיף פה מבחינה הזאת להשתמש במילה גזירה, אף על פי שוודאי לשיטת הרמב״ם זה לא יחשב גזירה, כי ברגע שזה הופך להיות מותאם ובעל תוכן ובעל מגמה, זה מפקיע את האלמנט הזה של השריותיות שכנגדו יצא הרמב״ם, בכך שהוא לא היה מוכן לקבל את התפיסה הזאת שהמצוות הן גזרות, אבל עם כל זה, המהר"ל חשוב לו להקפיד על כך שבאמת מבחינתנו, המגמה המרכזית פה היא לא התכלית שהיא תגיע לאנשים אחרים, אלא באמת תיקון הנפש שלנו, ותיקון החיים של כל אחד ואחד מעושי המצווה, ומבחינתנו, כך גזר הקדוש ברוך הוא עלינו, שכך אנחנו נתקן את עצמנו. ובהמשך באמת, רש"י עומד על עוד נקודה פה בפרשה, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. מה זה ויקחו אליך? מה פרוש לקחת דווקא אל משה? ייקחו פרה אדומה, מה ויקחו אליך? אומר הזה רש"י, שוב מחז"ל, לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר. והשאלה, מה מיוחד בפרה שעשה משה במדבר? מה מעלה יש הפרה נקרא על שמו של משה? ופה אנחנו רואים את הצד השני של מה שראינו עד עכשיו על העניין הזה של הגזרה והטעם. פה אומר המהר"ל את הצד השני, ונראה, מפני שסוד פרה אדומה לא נגלה למשה. כלומר, צריך לזכור שבאמת לכולנו זה חוק, אבל למשה נגלה הדבר. ועכשיו יש דבר מאוד מעניין, אומר המהר"ל. כי מי שבאמת עושה דבר מתוך הבנה, זאת אומרת שהשכל שלו מעורב בעניין. ואם השכל שלו מעורב בעניין, אז הדבר יש לו קיום הרבה יותר מאשר דבר שאין בו שכל. כלומר, השכליות שהייתה מעורבת בעשייה של פרה אדומה, אותה שכליות של משה, שהוא זה שפיקח על עשיית פרה אדומה הראשונה, כיוון שהוא הבין, הרי שלמעשה הזה יש תוקף, יש קיום, יש לו נצחיות, כיוון שהיה מעורב בו היסוד השכלי של משה. כמו שלשונו, כמו שאומר פה המהר"ל, כי כל דבר שנמשך אחר השכל, יש לו קיום. ולכן יוצא שאותה פרה שעשה משה רבינו, היה לה תוקף, היה לה קיום לדורות, והיא נקראה על שמו לאורך כל התקופה, משום שהיא נשתמרה הרבה הרבה יותר. למה היא נשתמרה הרבה יותר, אומר המהר"ל? משום שבעצם, אף על פי שהיא גזירה, והיא נעשית מכוח היא אותה גזירה, זה גזירה עם טעם. וכיוון שמשה רבינו עשה את הגזירה עם הטעם, גם מתוך זיקה לטעם, רק גם מתוך הבנת המעשה, הרי זה נתן לאפר פרה זה קיום, שהתורה רצתה להדגיש אותו, ולכן היא נשתמרה לדורות, כמו שרש"י עצמו אומר בהמשך, והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידה חטאתי, אז שם רש"י אומר שהיא הייתה למשמרת, שבעצם זה האפר פרה שתמיד זכרו כל הזמן, שהיא פרה שעשתה משה במדבר. אני רוצה להמשיך בעוד עניין שקשור למשה רבנו, אבל הפעם הוא קשור באמת למי מריבה. ופה יש תופעה מרתקת מאוד שננסה לעמוד עליה, והיא שהמהר"ל פה מביא פירוש שעובר בגלגול מסוים גם לפרשנים אחרים, וננסה לראות אפילו את הרצף של הדברים. מה היה חטא מי מריבה? התורה בעצם אומרת, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל וכולי. אז יש כאן עניין של פגם כזה או אחר של אמונה, ואיזשהו פספוס שמשה ואהרון לא עוררו את העניין של הקידוש השם שיכל להיות פה. כן, רש"י אומר שאילו דיברתם אל הסלע והוציא, הייתי מקודש לעיני העדה, ואומרים, הסלע הזה אינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך פרנסה, מקיים דיבוש מקום, קל וחומר, אנו. ויש פה איזשהו פגם מצד העניין הזה, שהתפספס פה יכולת לקדש את השם. אבל מה היה בדבר עצמו? כאן רש"י באמת והרמב״ם במם חלוקים, האם החטא היה בכך שהוא לא דיבר, או החטא היה בכך כמו שרש"י אומר פה, בכך שבעצם הוא כעס, כאשר הקדוש ברוך הוא לא כעס, ואז שהוא אמר להם שימונה אמורים, כך הרמב״ם עצמו אומר. אבל זה לא רק הרמב״ם אומר, המהר"ל מסביר לנו שבעצם זה סתירה פנימית ברש"י. כי רש"י כאן אומר שהבעיה הייתה שהם לא דיברו כאשר הם היו צריכים לדבר, ואילו הם היו מדברים, אז הקדוש ברוך הוא היה מקודש לעיני העדה. ואילו בפרשת בעלותך דנים שמה מה היה יותר חמור, העניין של העם המתאבים או שמעונה המורים, אז מובלע שם שהחטא שלהם היה במה שאמרו שמעונה המורים. הרי שם בחטא של קברות התאווה שמשה רבינו אמר מאין לי בשר וכולי, האם זה יותר חמור או מי מריבה של שמעונה המורים, וברור שהם נענשו פה בגלל החטא הזה. בענייני קברות התאווה לא מוזכר העונש הישיר של משה שלא יבוא לארץ, ופה זה כן מוזכר. אז אבל מה מוזכר? שמעונה המורים. אז כמובן היה אפשר להגיד ששמעונה המורים, אבל זה לא החטא עצמו אלא רק זה תחילת הפסוק, אבל בכל אופן הבעיה היא בעיה, ומה היחס בין הדברים. ופה המהר"ל מסביר בעצם ששמעונה המורים, הכעס וגם הקאה במקום הדיבור, יש להם בעצם שורש אחד. כן, אומר שאלמלא לא כעסו, גם לא באו לכלל טעות ולא היו מקים במקום לדבר. אבל מה זה העניין פה? ופה באמת אומר המהר"ל ששני החטאים האלה, גם שמעונה המורים וגם מה שהיקה את הסלע פעמיים, והמהר"ל לאורך כל הדרך מדגיש שיש פה עניין של הקאה כפולה. ההקאה כפולה תמיד ביטוי של משהו שאתה, זה, אתה יכול, קאה אחת יכול להיות שזה איזשהו אימפולסיביות, אבל כשאתה מכה פעמיים זה איזשהו ניסיון להכריח פה משהו בכוח, וזה מבטא איזשהו כוחניות ביחס לעניין. ואומר המהר"ל ששני הדברים הם קשורים. ואיך שני הדברים האלה גם קשורים לנושא הזה של לא האמנתם בי להקדישני. ופה הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר שעצם המצב הזה, גם של הכעס וגם של ההקעה הכפולה, יש בזה איזשהו מקום יציאה מן האמונה. כן? מה שיקרו פעמיים אל הסלע, למרות שנעשה להם נס, זה איזשהו יציאה מן האמונה. אין פה ביטוי מלא של אמונה. ביטוי המלא של אמונה לא היה קורה כדבר הזה. ומי שעושה, אומר המהר"ל, את הדברים דרך כעס, במיוחד כאשר יש כאן נס, זה מראה שיש פה חיסרון מסוים באמונה. מה זה? למה זה? למה כעס הוא ביטוי של חיסרון מסוים באמונה? אומר המהר"ל כך. כי המאמין הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. והאמונה שמי שבוטח בו יתברך, אין לו בו רק שמחה. כי זה עניין האמונה, שמאמין בו ובוטח בו, ועם הביטחון, השמחה. זאת אומרת, ברגע שאתה נשמח, אתה מלא אמון במה שקורה, אתה מרגיש שמי שמוביל אותך בדרך, הוא יודע להוביל אותך את הדרך, אתה בדרך הנכונה, אתה בכיוון הנכון, אתה עושה את הדברים הנכונים, אתה סמוך ובטוח שהדברים הם כפי שראוי שיהיו. אז יש לך איזו תחושה של נחת, יש לך איזו תחושה של מרחב, של שלווה, של שקט, של רוגע, של שמחה. ואין לך את מה שמאפיין את התחושה של הכעס, שהוא איזשהו איש שקט, אי נחת, איזשהו רוגזנות כזו, איזשהו קוצר רוח, כאילו הדברים צריך לזרז אותם, צריך לפעול אותם, צריך להקות בסלע, לזרז אותו, שייתן מים. ולכן מה שיקו פעמיים זה מורה על מיעוט האמונה ועל מיעוט הביטחון בקדוש ברוך הוא, ולכן הוא כועס. אומר המהר"ל עוד ביטוי, אני כן אצטט בו, ודבר זה ידוע כי מי שאינו מאמין ובוטח בו יתברך בביטחון גמור. זה ידוע שמי שהוא לא, הוא בכעס ובמחובות. זאת אומרת, יש משהו קדם, שכשאדם אין לו את השלווה הזאת, אין את הביטחון, את תחושה, הקדוש ברוך הוא מנחה אותי לדרך הנכונה, אז באמת הוא מלא כעס ומחובות. ולכן בעצם אומר המהר"ל שהם היו צריכים לבוא ולהוציא מים מן הסלע ולסמוך על הנס שהקדוש ברוך הוא ייתן ולתת לו להתנהל מול התלונות של העם, ואז החוויה הזאת שהקדוש ברוך הוא איתך, שהוא עושה לך נס, איתך לרומם אותך למקום של תחושה של שלווה וביטחון ולא של כעס. וזה היה מביא אותם למקום השמח הזה והם לא היו כועסים. כמו שהוא אומר, כי הם עשו את הדבר באמונה והיה להם שמחה במצווה הזאת, שהרי אם כל אמונה מתלווה לשמחה, כיוון שיש פה איזושהי חוויה של ביטחון, אז זה באמת הייתה קדושה לעיני ישראל. ולכן הוא אומר, גם הכעס על עם ישראל, וגם האובססיביות של ההקעה בצור פעמיים, הכל זה הפך האמונה. לכן אומר המהר"ל, בעצם תמצא שחז"ל אומרים פעמים את הנושא הזה של ההקעה של הסלע, פעמים אומרים שמונה המורים, הכל עניין אחד. כי שניהם נובעים מאותו שורש, שאילו הם היו מתרוממים למקום שבו נעשתה להם הנס, במקום שבו נמשך להם הנס, שהיה מוסיף להם אמונה וביטחון, אז הם לא היו מוגעים לכעס. ואז עושה המהר"ל פה עוד צעד נוסף. מה זה העניין דווקא של ההקעה? אני הדגשתי עד עכשיו את ההקעה הכפולה, אבל מה זה העניין של ההקעה? אומר המהר"ל דבר מאוד מאוד חשוב בעקבות הרמב"ן. מבחינת הנס שבדבר, אין הבדל אם מכים בסלע או אם מדברים על הסלע. גם סלע שמדברים אליו לא נותן מים, וגם כל סלע שנקה בו לא ייתן לנו מים. זאת אומרת, אין עדיפות להקעה על הדיבור מבחינת גרימת הנס. שניהם זה נס, כן? אז בכל זאת, למה הקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא ידברו? מה יש בדיבור שהוא יותר אטרקטיבי או יותר משמעותי או יותר יש בו להקדישני לעיני בני ישראל? אז רש"י אמר על דרך המוסר. המהר"ל רוצה להגיד פה יש משהו יותר נותן בזה מימד עומק נוסף. לא נגיד שהוא אומר יותר מחז"ל, כן? אבל בכל זאת יש פה משהו של עומק נוסף. והוא אומר, ואנחנו צריכים לזכור שהרבה פעמים כאשר המהר"ל אומר כך, אז הוא אומר ככנו בדברים. כלומר, הדיבור יש לו איזשהו אלמנט של שכנוע. הדיבור הוא איזשהו מצב שבו אתה פונה למשהו ואתה פונה לנפש שבדבר. אין מה לדבר אל סלע. אבל אם בכל זאת יש מה לדבר אל סלע, לעומת הלהקות בו, שזה פעולה שאנחנו נגיד, אתה רוצה לשבור את הסלע, אתה מכה בו. אתה רוצה, אבל מה זה לדבר אל סלע? דבר אל הקיר. אנחנו אומרים כי זה ביטוי של דיבור שהוא חסר תוחלת. אז מה יש פה בדיבור? ואומר, כן, הדיבור בעצם רוצה להגיד שיש פה איזשהו תוכן שהוא מעבר. שאתה רוצה להגיד שאם בעקבות הדיבור הסלע היה נותן את מימיו, יוצא שהסלע עושה את הדבר הזה מרצון ומשמחה. כלומר, מתוך שכנוע. היה פה איזו סימבוליקה שהדברים נעשים מתוך נינוחות, הדברים נעשים מתוך אמונה, שהסלע עצמו נותן את הדברים מתוכו, מרצונו, מעצמו, ואז זה היה מרומם את עם ישראל עצמם גם כן להגיע למקום הזה שיעשות את הדברים מתוך רצון, מתוך הזדהות, מתוך אמונה. ולכן הקדוש ברוך הוא הקפיד דווקא על העניין הזה של הדיבור ולא על על ההקעה. וזה מה שאומר ברל במקור המקביל שלו בגבורות השם בפרק השביעי, שהשם יתברך רצה שיקבלו נמצאים דיבורו ויהיו נמשכים אחר שנתברך ברצון, רק בדיבור בלבד, בשמחה. ולכן הוא רצה שהנס הזה, אף על פי שגם הדיבור זה נס, יעשה דווקא דרך הנס של הדיבור, ולא יהיה בהקעה, כן? או בלשונו, כדי שהכל דרך שמחה, המורה על אמונה, יהיה מדבר משה לסלע, ויהיה הסלע נמשך לרצון בוראו מעצמו. זה מה שהיה צריך להיות. אבל משה עשה הכל דרך כעס, והיה כועס, ואמר שאמונה המורים, הוא גם אחר כך קעה את הסלע, עד שהיה הסלע נמשך לדבר השם בכוח, ולא היה פה חידוש של אמונה, לכן בעצם נאמר, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. אני לא אוכל לפתח את זה עכשיו, כי אני רוצה להגיע לעוד עוד דבר אחד, פה במהר"ל. מכל מקום אני רוצה להגיד שיש מקבילה מרתקת מאוד בספר קדושת לוי, לרב לוי יצחק ברדיצ'ב, בדיוק על המהלך הזה של המהר"ל פה, להזיקה בין חטא הכעס לבין חטא ההקעה, ממש ממש בדברים מקבילים, אם כי זה הרבה יותר קשור לתפיסה של הרב לוי יצחק ברדיצ'ב עצמו, של העבודה הזאת של הסנגוריה של לימוד זכות, שבעצם בפסקה הזאת פה על פרשת השבוע, בקדושת לוי, פה בפרשת חוקת, בעצם אנחנו רואים בסיס רעיוני לצורך ללמד זכות, והקשר בין לימוד הזכות לבין תפקידו של המנהיג. אני מפני אתכם משם, משום שאני רוצה עוד פסקה אחת פה במהר"ל, אבל תראו שהדברים שם אצל רב לוי יצחק ממש ממש מקבילים לדברים של המהר"ל כאן על אתר ובגבורות השם פרק שביעי. מה שקורה לנו פה בפרשה זה שאנחנו נפגשים עם מות מרים ומות אהרון, ואחרי מות אהרון כתוב ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. פה יש דגש, כל בית ישראל, האנשים והנשים. למה האנשים והנשים? לפי שהיה אהרון רודף שלום, מטיל אהבה בין בעלי מרווה ובין איש לאשתו, ולכן גם אנשים וגם אנשים ספדו אותו. עכשיו זה כמובן על בסיס המדרש, כי כאן כתוב כל בית ישראל, אבל משה לא כתוב כל בית ישראל, כתוב שם כל ישראל. כך כתוב במיטת משה, ויבכו בני ישראל את משה, אבל לא כתוב שם את הנשים. רש"י שם בדברים אומר הזכרים, אבל בארון מתוך שהיה רודף שלום, תן שלום איש לאשתו, בין איש לרעהו, בין אישה לבעלה, נאמר כל בית ישראל זכרים ונקבות, ורש"י מופיע פה ורש"י מופיע שם, והעניין הוא ברור מה ההבדל בין הספדו של משה להספדו של אהרון, וכאן רש"י אומר שההספד של אהרון כלל את הגברים ואת הנשים, ואצל משה רש"י שם אומר לפחות רק הזכרים ולא הגברים. השאלה שהמהר"ל שואל היא רק פתח לתשובה שלו, אבל בכל אופן היא חשובה. הוא אומר, מה פירוש? מה, משה באמת רק דאג לגברים, הוא לא דאג לנשים? אז הוא פרנס את כולם, נתן מן לכולם. כן, אז מה, אז נשים לא קיבלו מן? אז מה, אנשים לא בחרו, לא הרגישו בחסרונו של משה? לא הרגישו שבטל המן? מה, ברור שגם משה היה לו גם איזושהי השלכה חיובית גם עבור אנשים, אז... ופה עשה אמרה להבחנה מאוד מעניינת. יש לומר שוודאי משה היטיב גם לאנשים וגם לנשים. אבל ההטבה של משה לגברים ולאנשים לא הייתה הטבה דיפרנציאלית. הוא נתן משהו שהיה טוב לכולם, הוא באמת פרנס את כולם, פרנס את כולם ברוחניות וגשמיות, והפרנסה הייתה פרנסה כללית, שווה בעצם כולם כאילו את אותו סוג של הטבה כוללת וכללית. למשה, ויש פה איזשהו אלמנט אחד של התורה שעליה היו חייבים להודות, ובאמת כתוב שם שבחרו אותו בחייה אחת, סוג אחד של בחייה, ובגברים נכללו גם אולי אנשים. אבל אהרון, שהיה רודף שלום בין איש לאשתו, אהרון היה לו באמת עשייה דיפרנציאלית, הוא עשה הבחנה בין הגברים לבין אנשים. ברגע שאדם עשה שלום בין איש לאשתו, פירושו של דבר שהוא הבין שהגברים ואנשים הם זה בריאות שונות. כי הוא עשה שני דברים מתחלפים. משום שמי שרוצה, הוא מסביר פה משהו מרתק מאוד. משום שצריך לדבר עם האיש עניין מיוחד, ועם האישה עניין מיוחד. כלומר, הוא הבדיל, הוא הבחין את ה... היה לו רגישות להבדל בין המינים. והוא הבין שלפעמים המתיחות בבני הזוג נובעת מחוסר ההבנה וההבחנה של התפקיד הייחודי, והמקום הייחודי, וההוויה הייחודית, אפשר לומר, הפסיכולוגיה הייחודית של הגברים ושל הנשים. ולכן, כשהוא דיבר עם שניהם, הוא דיבר כל אחד כפי איך שמתאים לדבר איתו. ופה אומר את הביטוי היפהיפה, כי מי שהוא רוצה לעשות שלום בין שניים, צריך לדבר ביניהם בעניינים מתחלפים. כלומר, מי שרוצה לגשר על הפערים בין שני אנשים, הוא צריך בעצם להיות איזשהו ממשק כזה שיכול להבין ולהעריך ולנווט בין האנשים השונים. הוויכוח נובע מזה שבעצם כל אחד רוצה שהשני יהיה כמוהו. אם אתה תקלוט שאנשים הם שונים, אתה תדע להתייחס לשונות הזאת ולדיפרנציאליות הזאת, הרי שאתה יכול אז להביא את השלום, ותפקידו של המתווך, תפקידו של אהרון שרוצה להביא שלום, הוא מתחיל מזה שהוא מבין שעוסקים פה באנשים שונים. צריך לדבר ביניהם בעניינים מתחלפים. וכך בין איש לאשתו וגם בין איש לחברו. ולכן אומר המהר"ל, הבחייה הייתה שונה. כי הגברים היה להם בחייה מיוחדת, ואנשים גם כן בחייה מיוחדת. כי אהרון התייחס להיבטים המתחלפים שלהם. אבל משה, גם אנשים היו בוכות. אבל זה היה בחייה כללית, לא הייתה בחייה דיפרנציאלית בין הבחייה של הגברים לבחייה של הנשים, משום שאצל משה ההטבה הכללית הזאת לא הבחינה ביניהם, הייתה הטבה יותר מרוממת, יותר נעלה, שהייתה מעבר אולי לדיפרנציאליות, מעבר להבדלים הללו. אבל אצל אהרון, כיוון שהוא בפועל כן עשה את ההבחנה הזאת, משום שהוא באמת עסק בהבאת שלום בין אישה לבעלה ובין איש לחברו, והוא הבין שסוד השלום נובע מהיכולת לעשות התייחסות דיפרנציאלית, לכן התורה עצמה מדגישה שבאבל שלו הוא היה אבל דיפרנציאלי, שבו השתתפו הגברים והנשים, אבל הגברים כגברים והנשים כנשים, באופן שנתן ביטוי לחיסרון הייחודי שכל קבוצה הרגישה ביחס לדמותו של אהרון. אז פה יש לימוד גדול איך בעצם עלינו לנהוג במצבים של מתיחות, להבין בעצם שהמתיחות נובעת מפערים ולדעת להתייחס באופן דיפרנציאלי לשני הצדדים. שבת שלום.